שאול מוצאי שבת קודש פורשת נושא תשעז בשכה שאול מוקדש להצלחת ידידנו הרב מתתי עודך בששי מרו והיהו מהמושב עזריאל זוכים וזכה להגדיל דברה ולהדירה ולפיס את מסורת עבודנו שמותה מעדן ג'ן מוגם ברוך הוא ישתלו ברכו רווחו ועשמה וכל מעשה עודו ומלא כל מקרה לבה ולבה חמתו אמן כן יהי רצון חג השבועות שעבר עלינו לטובה. הפסוק אומר בפרשת המר, משה בית חם, תביאו להם תנופה, שתיים, שני עשונים, סולת יאנו, חומס תאופנה. זה שתי הלחם שמקריבים בחג השבועות. שאלה, למה זה חמץ? בדרך כלל הקורבנות הם ממצה. קורבן תודה יש 40 לחמים, 10 מהם זה חומס, אבל בדרך כלל קורבנות הן מצות. ככל סבר ובכל דבר יותר גדולו ממנו יש על אדם. המנחות כולם באים מסע. למה זה בא חומס? ראיתי פירוש יפה. בספר סבועת הבא. דף קפה, קרן רביעית, עמוד ברית השלום. עוד נונתת. על רז וכוונה זו נקרבו שתי עליהם בשבועות ביום קבלת התורה. לפעמים רחיתו, התורה כולה רוחנית. למה נקרבו שתי הלחם של החומס, שהוא מרומד על יסר הרע? קרקב עם חומס תיאוח, אנו ביקורים לאדנוי. חג השבועות, חג מתן תורה. זה צריך להיות משהו קדוש יותר טוב. אלא הוא הדובר אשר דיברנו. אמרו לי בסנת המלכו, פרוס יסר רע, פרוס יתורה תבליד. עיקר יסר הרע בשני תאבות האלו שנקראו לחם. תאוות אכילה זה לחם כמשמעו. לחם. לחם זה כולל הכל, לא דווקא חמשת מיני דגן. כל המאכלים נקראים לחם. אז כל האדם שמתרגל לתאוות אכילה, אוכל לשם הנאה, ולא בכלל אין לו שום כוונה לשם שמיים. אז הכל נקרא לחם, כמו שאמרו, הביאו את הפסוק בדניאל, עבד לחם רב. עשה הרבה לחם. הדבר השני, תאוות המשג'ול, נקרא גם כן לחם. קרקרים כי את הלחם, כי אם הלחם אשר הוא אכל אצל יוסף. קרח את השיעו, זו אשתו, לא שנגיעו את דבר הכתוב. גם כתוב בפסוק, אוכלו ומחטפיהו, ואמרו לפועלתי אומן. שתי התאוות האלו נקראו לחם. אז שני הדברים האלה, זה דברים שמורידים את האדם מבחינה רוחנית, אפילו שזה בהתר. אבל אם לא מקדש את עצמו, אז מתרחק מהקדוש ברוך הוא. ההשגות שלו וההבנות שלו בתורה זה לא מה שצריך. שתי התאוות האלו נקראו לחם, לכן בשבוע שהוא קבל על התורה נקראו שתי הלחם חומס, שהוא מרמז על שתי התאוות האלו להתנהג בהם בקדושה, להתקרב לשם, ואז הוא יוכל לזכות לאור התורה, כי האוכל בקדושה על פי התורה הוא כאילו נהנה ממתיקות פנימיות אור התורה ביתבוא לחם, הוא מעריך על זה. דיברנו בעניין של הרמז של הסימן של הקריאות התורה בפסח, משך תורה, הזכרנו את העניין של יוסף הצדיק, בכל שורי הודר לו, שמו אותו בעור, כבש, בני ישראל כשיצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא נתן לזה חיות. והסברנו באריכות שהעניין הוא כדי להזכיר ולהזכיר לנו, להזכיר לישראל את הזכות של יוסף להכיר לו טובה, כי בזכות שהוא הרחיק אותנו מלגור בעיר המלוכה עם המצרים בארץ גושן, אז על ידי זה זכינו לתורה. משך תורה וקדש בחספו. דיברנו על זה באריכות, והזכרתי כבר ששאלו תלמידי חכמים על זה, שלכאורה בדיוק כתוב הפוך. בעצם השאלה היא לא עלינו, השאלה היא לא על דברנו. בעצם זה מאמר חז"ל, זה כתוב במדרש שכל טוב, כתוב את זה במדרש ג'ודר. עוד כמה ספרים. למה יוסף שם את בני ישראל בארץ גושן? מעבר תשבו בארץ, ושם כי תעבר מצרים כל רועי צאן. יוסף רצה שלא יגורו האחים שלו בעיר המלוכה, למרות שהוא על כורחו שלא בתורתו נשאר שם, אבל כשנפקמים כבר לדורות הבאים, איפה ישבו הדורות הבאים? ידעו שהם צריכים להיות פה מאות שנים במצרים, ומצרים זה מקום תמה, אז אם כן, שיהיה להם ארץ מיוחדת, ואם היו חס ושלום נשארים בתוך בעיר המלוכה ומקבלים תפקידים חשובים, אז היו נטמעים איתם. אבל ככה הם מתבדלים, הם נמצאים במקום נפרד, בארץ גושן, ועל ידי זה ישמרו על הקדושה ועל הצניעות באותם בבני עצמם. אז שאלו על זה, ולדברנו אנחנו שעוד הרחבנו בזה, זה הקושיה יותר מתחזקת, אבל בעצם השאלה היא סתירה מדברי חז"ל מהם עליהם. רש"י מביא על הפסוק בפורש הזכרים, כמה עשי הארץ מצרים אשר ישבתם בו לא תעשו, מעשי הארץ כנען אשר אני מביא לכם שבו לא תעשו, לחוקותיהם לא תלכו, אומר רש"י, מגיעים שמעשיהם של המצרים ושל הכנענים מגולגלים מכל האומות. המצרים זה הכי גרועים, ובכנענים בארץ, גם כן, יחסית לכל האומות הם הכי בשפל המדרגה. ושמו גם שישבו בישראל, מגולגול מן הכל. מסביר עליהם, רבי אליהו מזרחי, וספסח החכמים, ארץ גושן. ולכן זה הדיוק של הפסוק, כמה עשר מצרים אשר ישבתם בה. כולם, לא צריך לחתור אשר ישבו, יודעים שישבו במצרים. כמה עשר מצרים לא תעשו. אלא מה, להגיד, המקום שהתיישבו הוא הכי יותר גרוע. כמה עשר ארץ כנען, אשר נלחם, גם כן. נגיד שיחם עמוני שכיבשו את זה, מגולגולים את זה מכולם. אז אם כן, אז יוצא. שחס ושלום יוסף שם את בני ישראל, את האחים שלו, ואת כל השבטים, דווקא במקום הכי מקולקל, הכי גרוע. האמת היא שהכלי יקר אכן אומר בדיוק הפוך. הכלי יקר אומר לא, המקום הזה היה יותר טוב מכל המקומות. רבי שלמה אפרים, בעל הכלי יקר, חידה כותב עליו שהפירושים שלו זה לאמיתו של התורה. אומר, הוא מפרש ככה, כמה עשי אהרון גם אשר ישבתם בו, לרבות הנגד אשר ישבתם בו, ואשר אני מביא אתם שמה. כי מסתמה, זה ברר לאהול וסביב, אמרו גם שאינו מגולגול כל כך, כדי שלא ילמדו במעשי המטר עד הבאים. הוא בדיוק אומר כמו שאנחנו אומרים. וכן מסתמה, הקדוש ברוך הוא ברר לישראל, אמרו גם שאינו מגולגול, מה, הקדוש ברוך הוא בחר את ישראל, שם אותנו במקום הכי גרוע. כדי שלא ילמדו מה. שהרי נאמר, מעז מחת הכל השנו מפונה הו. וקודם שיהיה חולש את כולם, מה יהיה בינתיים לפני שיגרשו, ישירים את זה ממעשה. אז הוא אומר, אפילו כמעשה הם לא תעשו. קל וחומר לשאר תועבו את מצרים שלא ישתם בהם. קל וחומר לשאר האומות. אפילו עם אלה שהם הכי טובים מאומות, ביחס ליתר האומות. מהם אל תעשו, אז קל וחומר שאלה שהאומות שהם יותר גרועות מהם, ודאי שאל תלמדו מהם. הוא שואל, אומר, הכלי יקר, אבל הפירוש ראשי שפירש בהבח, בהבח זה ממש, גושה. אז הוא שואל, וכי סלגוד, אתה אומר, שדוקו כאותם אשר יושבו בהם, אשר הם יביא אתם שם, המגולגולים מכולם לא יעשו. כמה עשי אתם שאינם כל כך המגולגולים, יעשו. חלילה מי לא אומר כן. אז יצא שהוא רוצים להגיד, אל תהיו כמו אלה הגרועים, אבל אלה הגרועים, אלה הכי גרועים, אבל אל תהיו כמוהם. אז מה שמה שאלה, אם פחות גרועים לא נורא, אם תהיו כמוהם. זה לא ייתכן. אבל כמה עשי אתם שאינם כל כך יעשו, חלילה מי לא אומר כן, אלא לרבות הנקת. וכדי שלא יהיה לישראל מוגם לדרבם, ולמר מאחר שהוא שבו בארץ שושן, ודאי הטען לפי שהם עשה מגולגולים כל הגול. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ זו, ודאי שלא מקולקלים. למה גרש אותם? כי ישבו בארץ לא להם? כי יש סיבות לזה. אז לכן, אז כדאי בזמן וכדאי בזמן וכדאי בזמן וכדאי בזמן וכדאי בזמן. זה אומר הכלי יקר. אבל פלא עצום. הוא כאילו, הוא דוחה את רש"י, אבל זה לא רש"י. זה חז"ל מפורש בתורת כהנים. מה שרש"י אומר זה כתוב מפורש בתורת כהנים. גם המדרש הגדול מביא את זה. גם הפסיק חתיך גדול זוטר טוב מביאים את זה. אי אפשר לדחות את דברי חז"ל בלשון חלילה. טוב, אפשר להגיד פירושים בתורה, אם לא נפקא מינה לדינה, אפשר להגיד פירושים אחרים. אבל להגיד שחלילה לא אמר כן. מסתם הוא לא ראה את זה. כלי יקר. הוא לא ראה את תורת כהנים, כי אחרת לא היה דוחה את זה בשתי ידיים. על רש"י, נגיד, הוא יכול לחלוק. אבל על חז"ל... אז אם כן, קשה מדברי חז"ל, מדידהו עדידהו. פה, שם לגבי יוסף, כתוב שהוא בחר להם את ארץ גושן, בגלל שזה ארץ שמבחינה רוחנית יותר טובה. ויש מפרשים בפרק דר בלעד, כתוב שארץ גושן ניתנה בכתובתה של שרה, פרעה נתנה לה את זה. ולכן כבר אין לזה שליטה של השאר של מצרים. אז אנשי המקום הזה יש בו יותר קדושה. ופה אנחנו רואים שדווקא הפוך, המקום הזה הכי מקולקל. כמה תירוצים ליישב את השאלה הזאת? לא אעריך על זה. מי שרוצה אולי נראה את זה בכתובים בעזרת השם, כי זה נושא, אולי יצא לי בהזדמנות. אבל כמה דרכים. לפחות את העיקריות. אפשר לומר, פשוט מאוד, זה המקום הזה היה הכי טוב, ובסופו של דבר היה הכי גרוע. בזמן יוסף, זה המקום הכי טוב. במשך הזמן, המקום הזה נהיו מקולקלים. מה, הרי פה מדברים, כשכוונה ישראל, כשעומדים לעלות במצרים, לא רוצים להם. אז יוסף, כשברר את המקום הזה, בחר להם את המקום הזה, שהוא מראש דאג שתשבו בארץ גושן, כי המקום הזה היה הכי טוב. אבל במשך הזמן הדבר, המקום הזה נהיה מקולקל. איך זה, אבל למה זה נהיה מקולקל? מה קרה במשך הזמן נהיה מקולקל? זה פה יש יכולות כמה הסברים. ויש משמעות כזאת בתורת כהנים, והרב עוד מפרש את זה ככה. הוא אומר, בגלל שהמצרים שעבדו את ישראל, והם שעבדו הרי יותר ממה שבעצם נגזר, אז לכן, כיוון שהרעו את מעשיהם, אז הקלקול הזה גרם להם להידרדר מבחינה רוחנית, ונהיו עוד יותר מקולקלים גם בתחומים האלה. או שיכול להיות, כמו שאומר לי שם בהגאות מהריד, על התורת כהנים, שכיוון שבני ישראל היו שם, והמקום הזה הקדוש, תמיד איפה שיש קדושה, אז הטומאה להתגבר נגדה. הטומאה והקדושה הם אויבים אחד לשני. במקום קדוש מאוד, עלול להיות טומאה גדולה מאוד. אז מובן, אדם ששומר על גדרי קדושה, הוא צריך להיות לשמור על כל הגדרים והסייגים. חס ושלום, דווקא איפה שיש קדושה מאוד גדולה, עלול להיות טומאה מאוד גדולה. בספר ויחי יוסף של הרב גרינוולד, הוא כותב שבאמריקה, בעוונותינו הרבים, כשבאו שם הרבה שעברו מאירופה לאמריקה, אז זה היה קלקול מאוד גדול. הרבה לא יזכר עליהם שם ישראל עד. כשעברו אנשים, משפחות טובות שהגיעו לשם, אמרו לו לסלם, מה קרה? אז הוא אומר ככה, מעשה שטן הצליח. כיוון שהוא יודע שבמקום הזה צריכים לבוא יהודים, אז הוא דואג לקלקל את הגויים. וממילא כשבאו שם יהודים, באו לארץ במקום הכי מתונה. זאת אומרת, זה לא היה מראש ככה. אבל השטן לא יכול לבוא ליהודים לקלקל אותם. אז הוא מתחיל יותר קל לקלקל גויים. סתם גויים לקלקל, לא עניין לקלקל את הגויים. זה כמו שהוא יקלקל את הסוסים ואת החמורים. מה, זה לא. הוא רוצה לקלקל יהודים. כדי לקלקל את היהודים, אז הוא מתחיל לקלקל את הגויים. ולכן המקום הזה באמריקה נהיה שם הידרדרות מאוד גדולה, זה מקום תמה, ולא לכן נקרא שם אמריקה, אל תקרא אמריקה אלא אומורגו. אז הוא מסביר, זה מה שהיה במצרים. במצרים, עם ישראל, כיוון שהמקום הזה היה אמור להיות, זה היה קדוש, אבל השטן שם את העיניים עליו והשתדל לקלקל לו את המקום הזה, כיוון שכדי שבסופו של דבר הוא ירוויח שיוכל לקלקל את בני ישראל. אבל לאמיתו של דבר הם לא חטאו. הפסוק רק מזהיר, כמה עשה על מראים, לא תעזו, לא כתוב שיתקלקלו. החטא היה טוב, פרסמו רק כתוב, כל השבטים שהיו שבטים שבטי יה, עדו לישראל, חנוך, משפחת האנוכי, אפילו שבטי יה, היו קשרים. אבל ההזהרה, המקום הזה, למה נהיה המקום הזה מקולקל? זה מעשה שטן. יש כאלה אומרים דרך אחרת. יש שאלה, זה נושא שנוי בוויכוח, ויכול להיות שיש בזה צדדים לכאן ולכאן, ותלוי בעוד הרבה דברים. וזו שאלה שיכולה להיות לנגוע למעשה גם היום. אדם שחייב לגור במקום לא חרדי. במקום חרדי הוא מאיזה סיבה הוא לא יכול לגור, הוא צריך לגור במקום אחר. מה עדיף, שיגור במקום של חילונים או במקום של פשרנים? אז יש כאלה טוענים, ככה הביאו בשם קהילות יעקב, שעדיף שיגור במקום של חילונים. למה? כי אז הילדים לא מקבלים השפעה מהסביבה. זה חילונים, וזה, אין לנו, זה לא דרכנו דרכיהם, אין קשר בינינו. אבל אם יגול במקום של פשרנים, שבת הם גם שומרים. תפילות הם גם מתפללים. אבל יש דברים אחרים שהם מזלזלים. אז אם כן, בזה הילדי, כיוון שאתה מרגיש, זה כמו שאנחנו. ממילא עלולים בזה לקבל יותר השפעה. ככה יש דעה כזאת. וזה כמובן זה שאלה קשה, שחס ושלום מי שיצטרך את השאלה הזאת, יצטרך לשאול דעת תורה כדי להכריע, יש כאלה שלא מסכימים עם זה, אבל בכל אופן זה הרעיון. אני חושב שהרבה, למשל, שהרבה שפה בארץ ישראל, הרבה לצערנו התקלקלו. אלה שהלכו לחוץ לארץ התחזקו, כי בחוץ לארץ גויים ויהודים אין קשר. אם יהודי מחובר עם הקהילה היהודית, אז הוא לא, אז הוא ממילא יודע שהוא קשור לבית הכנסת, הוא קשור לבית המדרש. גויים? זה גויים. פה בארץ ישראל שכולם יהודים, וזה חילוני, ממילא על ידי זה יכולים לקבל יותר השפעה מהם. אני חושב, ידידנו רבי ברק צברי, אם הוא יבדו פה בארץ ישראל, הוא לא היה מה שהיה היום. והביאה שהוא הלך גדל בארצות הברית, שם הוא התחבר לקהילה, אומנם שם היו ספרדים, אבל לא משנה, העיקר שהתחבר לקהילה, ובזכות זה, לא כמו המשפחה האחרת שלה. הוא גדל, בגלל ששם אין חיבור, יש ניתוק מהגויים. זה פחות או יותר הרעיון. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מה אנחנו היום? שהכל נהיה בגבורו.
אמן.
אשר להביא בבו מסיעה, שם הבצעת.
הזכרנו קודם את הרמה תיתיהו דחבש, בזכותו היינו בליל ערב שבועות והמושב הזבדיאל. דיברתי בעריכות על נושא שאני לא, עזרת השם, לא אחזור על זה פה. אני מקווה בעזרת השם שהדפיסו את השיעור, שהדפיסו את מה שדיברנו, כי זה היינו בפני עצמו, אבל רק אני מזכיר את זה ומזכיר. פלא עצום. הגמרא בבא מציעא פה, כתוב יקלע רבי לאחרי דרבי על עזור ברבי שמען. הזדמן למקום, לעיר שלו, איפה שהוא היה. הוא אומר לו, יש לו הבן, לא איפה סדיק? אומרו לו, יש לו הבן. בכל זוינו שנזכרת בשניים, סוחרתו בשמונו. אחי אסמכי ברבי. פלא עצום. נכד של רבי שמעון בר יוחאי. בן של רבי אלעזר. שעליהם אמרו, ראיתי בני עליו והם המועדים השניים הם אני ובנימיה. ראו מראות אלוהים במערה. אש מקיפה סביבותיהם, קדוש העליון. איך הבן שלהם מתדרדר לשאול תחתית? טוב, הוא היה קטן, יתום. ככה משמע שכבר אבא שלו נפטר. איך זה? אז הסברתי, זה הפוך. נכון, איפה? דווקא בגלל הקדושה כל כך הגדולה שלהם, דווקא בגלל זה התומה מחפשת. לנוף מהקדושה, מחפשת להילחם. אבל בסופו של דבר, הזכות שלהם עמדה. הסברנו את זה שם בעריכות, וגם מה שנוגע לציבור שלנו, העדה התימנית, בכלל באופן כללי. איך אתה יודע, איך אני ריבונו של העולם? איך תלמידי חכמים, צדיקים, קדוש העליון, בתימן? איך פתאום בארץ ישראל השתנו, הבנים שלהם פרקו עול? איך להבין את זה? איך לעכל את זה? איזה אנשים ואיזה יראת שמיים? סיפרו על אחד הרבנים, הצדיקים, שמישהו בדרך שתפסו אותו שודדים, רוקנו אותם מכל דבר. כן, טוב. הלכו, טוב, לקחו לו את כל מה שהיה לו, עזבו אותו לנפשו, טוב שישאירו אותו. פתאום הוא מסתכל כלפי מעלם, ריבונו של עולם, פלסטיני. עזבת אותי ריבונו של עולם. אומרים שאחרי דקה הם התייבשו על השודדים. אמרו לו, רק תציל אותנו, תיקח את הכל, זה, הם הבינו שזה בעוון שלה. איזה יראת שמיים, איזה פתאום. למה עזבת את זה? אלי, למה עזבת? אתה לא עריך, דיברתי על זה שם. יש ספר המחשבה. חיבר את זה הרב סעדיה מנסורה, זכר צדיק לברכה. אחיו זה הרב שלום מנסורה, סבו של מרי יצחק הלוי, מצד אמו. הדפיסו את זה בשם אחר, עשו לזה ספר ג'ולות והג'ולות, אבל זה, השם המקורי זה הוא כותב בעמוד 128. אבכה באחי על באחי, לבכות ולסעוק בגולמר על ההורים ועל הצבועות, אשר לוגוהם מאורת הצדלות, עמודי שיש, ידועים בארץ התימון, אנשי האמונו שעובדו על דרום. מזכיר את הגדולים של חכמי תימן. לא אקרא את הכל, רק לבוא לנושא שאני רוצה לדבר בהמשך. הנר המערבי הראשון לחולום הוא רוב הג'ודול מהורר יחיה ז'הרי, אשר נדע בכל התימון תוגף ועוסם ג'ודולו וחכמותה, נדע בשערים ובערים מעשהו, שהוא יבוגי במגרא, במשנה, בתלמוד, בו הג'ודה, ספרה וספרה, מלי סוף וחידות, משלות שועלים, משלות כובסים, שיחת שבים, שיחת דגולים, שיחת מלאכי השורת, בוגי בחכמת התכונה, בחכמת תשברן, כתוב פה, לא יודע מה הגרסה הזאת, אני לא מכיר את המילה בסגנון הזה, תשברן, זה הנדסה, תשברן, טוב, אחר כך הוא כותב חכמת ההנדסה, אבל המילה תשברן, פה כתוב תשברן, בחכמה מדינית, בחכמת הטבע, בחכמת הדקדוק, בחכמת המוסיקה, היא חכמת הניתון בשירים, ועל כולם החכמה הוא אלוהי, נדע שעור גמר, תהיינו היה מגובור אלוהי, כידוע. והשני הולכת ג'בלים ממינים ומסמילים, אחד מהנר המסוי, אחד מסמלו, ארום הורר יחיה בשירי. אחרון החביב, הורוב הג'ובל בעל השירים, הורר שולם שבזי. תהיינו סמלותם שרורו בשרור לחיים, שהיו בוגעים בכל הנזכר. עמודי העולם, מגני ארס, היו כתורת בפני הפורענות לעם בני ישראל. אחר כך הוא מדבר על מארץ, בעמוד 131. ויוסף חזמג, לגונן ולהספיל על הרוב ומפלוך בדורו שיני ועוגר הורים. חזמג זה כידוע זה סעיד, זה השם שלו, סעדיה. חזמג בעת בוש, חוס, כן? וכן יתר. אז הרוב המופלוא, אוב בית דין, ורש מטיבותו דקילו קדושו שנע, יעזרים אל, או יכוננם על יון אומן, אשר אונו היום שותים ממו, אשר קורו כמו בעירות, ודולו וישגו כמו תלמידים ממים את הורותו, וגם פסוגו ושובתו נמשכו בארץ התימון, ופרות שהיו בוגי במנהגות הארץ התימון, והרוב המואר מוהרר יחבל מוהרר יוסבל כמורר סלח, שמותו עדן, שעושים מהו נדמו שלו בחיוב ספר עס חיים. פרסום העיקרי של מעריץ זה מהספר הצעים, כי זה ספר שבאמצע. תשובות זה רבנים, תמיד החכמים. דקדוק, פורש הזה גם בכלל. אבל הצעים זה משהו שרוב הציבור יכול להעזר בו. פירוש על התפילה. כמנהג אבותינו, רבונו, וכהני צנעא הקדושים, כפי מנהג אבותיהם אשר בידיהם, מאבותיהם כפולו איש מפי איש, עד משה רבנו עולו ושונה. היום כמו 2,000 שנה, ומאותיים ושישים. שלא שינו את לשונו. שם לב על הדייק הזה ששמרו על המבטא של לשון הקודש. ולא נעתגו ממלכות למלכות, כמו אשר גלו לבבל ולשאר הרוסות. הרוסות האחרות גלו מארץ לארץ, ממקום למקום, אז זה גרם בלבולים. אבל בתימן נשארו שם כל הדורות, לא עברו ממדינה למדינה. הרוסות האחרות שכחו לשונם ותורתם. ונעשו נשים נוכריות ויולדו להם בונים, והבונים שינו מנהג אבותיהם ושונם כשונים מאותיהם מעוריהם. אבל אלה הדורים בעיר שנעא שעלו קדם חורבן בית ראשון, עם ספרי אבותיהם, מנהגותם, דור אחר דור. עד שהעיר עליהם הגודל ברוך הוא אור נשר הגודל, מורנו ורבנו, מעיר לאורס ולדורים, ומוהררם במזל. כאלה שעושים את הרמב״ם, לא מזכירים את הרמב״ם, הורם במזל, עושים הורם במזל. כן, הרם, כן, זה הורם במזל. אומרים שזה שפור רמוס, כי הרם היה לו מזל, שכל הספרים שלו תשמרו. הרב עד בר פלוקטה, אומרים במליצה, הורם עובד, הספרים שלו נאבו. כן, זה, והרם היה לו מזל. אני לא יודע אם זה, אני נזכרתי, יש לזה מקור, בספר דברי יוסף חמברי. שמעתי את זה בעל פה, הורם במזל. זה טוב, זה רמוס. כמובן, הרב חיבר פירושים על התלמוד, ורובם, רוב המסכתות נאבדו. מה שיש לנו מהרבה זה, איך אומרים לזה, פירורים. כן, למרות שהוא היה דברו רבו, אבל הכל הקדוש ברוך הוא יודע למה זה ככה. וכיוון שהגיע ליהודם חיבורו הנפלא, נקרא יהודה חזוגו בכתיבת יהודה, ועדיין לא נתפוס ולא נעתוק מיהוד ליהוד, שאין בו נפתול בעיקש, היו הולכים בעיקבותו. שמוסו כל פסוגו ומנהגותו, כסדר שהיו ביהודם מימי אבותיהם. שימו לב לנקודה הזאת, אני דיברתי על זה כבר כמה פעמים, אבל זה רואים שזה חוזר אצל כל החכמים, כל ש, ש, שזה מפורסם, זה היה קבלה בידם, עברו מאות שנים, אבל הם אומרים, זה לא שהרמב״ם שינה אותם, אלא זה היה מתאים להם. ולא שינו הרב מפסוקי התלמוד, אפילו אף אחד מן הרחת. ויחבקוהו וינשקוהו וישימו אותו עטור על ראשו. לא כמו שאול בני הג'לי, לא שהניחו מן הרבותיה, מן נכנסו למנהגים אחרים. בארצות אחרות, היה מנהגים, שינו, עברו, ככה. ואפשר לראות את זה בהרבה ארצות אחרות. שבדורות הראשונים היה להם מנהג אחר, אחר כך יש להם פתאום מנהגים אחרים, פתאום נוסחות אחרות. אשר לא זו הדרך ולא זו האיש, הרי כתב על טוב עזקי זו גנאי מחו, ואמרו בתלמוד שלחו מתם, אחר פי ששולחנו לכם סדרי תפילות, אל תניהו מן הרבותיכם נוהי נפש, ומי שחלק על הבתו ואומר שהם טועים, הוא הטועה, פעים בהקדומת הורו לספר הסחיד. בהילולה של מעריץ הבאתי את מה שכותב רבי אברהם נדף, ועושה סדרי תימן. גבולת אבותינו נוהי נפש, של יושר ראו דברי רבנו הרמב״ם בספר יהודה חזוקה ושל סברו שהם מתאימים ומסכימים לסדרי סידורי תפילות הים ופסגי דינים ושכל דברו בלשון סחר ודר קצור עוד גיבלו עליהם לרוב הוא שולחם ספק אתם ושולחם אלו למצרים הגרבו לתימון דרך היום או יום ישיב להם מדגיש את העניין של סידורי התפילות לא רק עניין הכללי של ההלכה בכל התחומים אלא בעניין התפילות ספר ג'ולוס תימון של גורי הדורף הבר זה מצורף לספר תולדות הרששבז פיסו את זה, צרפו את זה לסוף הם כתבו בשער לאחוז מחכמי רבוני תימון, לא ידעו מי זה אבל זה ידוע, ידוע ומפורסם, זה הרב רבי אברהם ערוסי התפיסו רק פה חלק מהספר, יש עוד חלקים צערי עד היום נשאר בכתב יד בשער של הספר הוא כותב, שהוא כותב מסורת שהוא קיבל משמעונים רבנים. הנה, זה עד בדור, וזה מדובר בערך לפני בסביבות 100 שנה. הוא רושם שם את כולם, הרב הזה והרב הזה, מפרט את השמות של כולם. יש עוד חלק שעוד לא נתפס, מקווה שידפיסו אותו. היה מנוח שאול חודיפי רצה להדפיס את זה. אני היה לי את הספר הזה בעצמו, אבל עברתי את זה, בסוף זה הגיע אליו. רצו להדפיס, אבל לא זכינו. אבל יש שם כל מיני דברים, סיפורים, חלק מהדברים עתקתי והתפרסמו במשך הזמן, המקור זה בזכותו. הוא כותב גם כן בסגנון הזה, יש פה עריכות גדולה שהוא מסביר על התחלת הגלות שיצאו מירושלים, שמעו על החורבן, שיהיה ג'ולוס, נאספו אנשים יחידים, 72 איש, 103 כהנים, 40, 64 איש מיהודה מיוחסים, והחליטו לאיפה ללכת. בסופו של דבר הגיעו לתימן. לא, יש כזה עריכות עצומה רק על כל העניין הזה. מסביר את מה שהיה בשנים הראשונות, כשהגיעו מארץ ישראל וגלו לתימן. אחר כך הוא מדבר על סדר התפילה, בדף ד' הוא כותב, שעומדו אנשי כנסת הגדולה. יש פה דברים לא מדויקים, אבל אני אקרא את זה כמו שכתוב, זה או שיש פה טעות בהדפסה, או שיש שיבוש שהוא לא ידע את הדברים בצורה ברורה, אבל חשוב פה הרוח הדברים, כאילו מה המסורת שהוא שמע וכתב. שולחו לו העם לנוח כזה, והתפילוי שקוראים לו בארץ התימון בלדי. ובוא הרמב"ם זכרונו לברכה וחיזק אותה. ובעל התלמוד ירושלמי, זה המילים האלה לא ברורות. וכך נוהגו, קראו לו בלדי שבו עלה מנחה של לוחה מאנשי ארצו מארץ ישראל. כמו שאני אומר בעיה שני, יש לנו עוד. בקיצור, שוב פעם, אז כולם מדברים באותו סגנון, שהסדרים והמנהגים והנוסחאות של התפילות היה בידם מימי קדם, ואחר כך הרמב״ם התאים לזה. ולמה, אולי עוד דבר שאני, אם אנחנו מדברים על תימן, יש פה ממש דבר, איזה חידוש מעניין. ממש אני מפליא, ממש מפליא, שאנחנו חשבנו שזה. יש ידוע ספר מגיד מישרים של מרן בית יוסף. מרן בית יוסף זכה שיהיה לו מגיד מהשמיים. הוא היה, הרי מרן ידע את כל שישה סדרי משנה בעל פה. תוך כדי שהוא היה גורס משניות, היה מתגלה לו מלאך מגיד, הוא היה אומר לו חידושים בתורה, או אפילו הנהגות. על עצמו, מה לעשות, היה מעיר לו כל מיני דברים, לחזק אותו. כשלולא ראינו לימנו, שיש בדור שלנו, לא ממש בדור שלנו, בדור שעבר, הרב יצחק צבי ברנפלד, היה אבי דין של חתם סופר, חיבר כמה ספרים, שהוא סופר המלך, יש לו ספר מישורים מג'יד, מלאך מהשמיים מתגלה אליו, זה כנראה הכל בזכות משניות. הוא גם כן, הוא כותב, אני לא יודע אם הוא ידע את המשניות בעל פה, לא ראיתי מפורש. והוא כותב הרבה דברים שהוא גילה לו, דברים מפליאים. דברים... הוא היה הסתובב בכל העולם, ובכל מקום היה מתגלה לו בצורה אחרת. פעם זקן, פעם בהור, פעם ערבי, פעם בהור, בהור ישיבה, כל מיני דברים, וגם כל מיני חידושים, זה דברים לא, זה לא כוח אנושי. רק, והוא אומר לו הרבה דבר על קברי צדיקים, נגיד, זה פה, לא, זה לא נכון, זה לא, אתה חושב שזה פה, זה לא, זה מקום אחר בכלל. דברים, אני, הדבר הראשון, פרשת בראשית דף למדה, זה זכיתי בזכות ידידנו רבי יואב משט מגבעת אולגה, זיכה אותי בספר הזה, אין הספר ניתן למכירה, עושה מי שעורים מג'יד, זה כאילו, יש מג'יד מי שעורים של הבית הזה. אני תראו, בשנת תפשינה, הוא כותב, יום רביעי שבות בראשית, בין חרבות העיר בית שען אשר בגליל. שם הוא היה, כאיש צבא נדמה לי, המגיד, התפללתי עליה בחורבות תפילת מנחה גדולה, התיישבתי ללמוד סדר קודשים, סדר תורת פרקי יום יום. אמר לי, דע לך שזה לא בית שען שיר במקרא, אתה חושב שזה לא, זה לא פה בית שען, מה שכתוב זה לא זה. יש עליו חילוקי דעות, אני אומר, לא, לא, לא. העיר ההיא זה כמו מיל, מהלך מכאן מזח על הידי. זה העיר שבנו בני עשיו על שם העיר ההיא. ובנו בין שני המקומות, המקום שעליו אמרו, במסכת עירובין, דף י"ט, שם פתחו של גן עדן התחתון. רואים שהוא ג'ברו רבו, בקיא בכל התורה כולה. גם בוגי וחריף, ממש, מסתובב בכל העולם, כל מיני דברים גילויים, דברים מפליאים. ומה שמעניין, זה שהוא הגיע גם על התימן. דף נ"ה, הוא כותב, בשנת תשיאז, מרח שוואן, לפני שעלה עמוד השחר, בין אסב בארץ חבש, ובין יש מוחה שבארץ תימן, מוחה זה, יש עיר מוחה בתימן, או כמו זה מוקה, מה שזה, הקפה שנקרא בשם מוקה, זה בא, השורש שלו בא משם, שם בתימן מגלים את הקפה, שם משובח. הוא אומר לו, הרגשת חום בלילה, אתה יודע למה החום הזה בא מעומק הדערה תחת הים, סמוך פתחה של הג'יהנום. תרחץ מהטל וכולי, מרפא את הגוף. שתי הארצות האלה, הוא אומר לו המגיד, חבש ותימן, הם עובדי אלילים היו אבותיהם, וזרקו אותם. פעם היו עובדי אלילים. והם עדיין בשותפות מתעסקים, בשותפות ושותפות הם מאמינים. מה שאומר מלכם, משלמה יצא, שמע איזה כזה מפורסם הסיפור הזה, אומרים שהוא צאצא של שלמה המלך, ממלכת שבא, שגר בפיו, דברי הבלים, אל תאמין, זה שטויות. שמו מה אומר? שר של ארץ תימן הוא חשוב מאוד למעלה, הוא חשוב למעלה משאר שאר הארצות. שזה אלף שנים לא גרמו חילול השם, רק פעמיים. דברים מפליאים. הוא אומר שאומות העולם שלהם שרים בשמיים, הוא אומר שהשר של ארץ תימן הוא חשוב מכל השרים. כי אלף שנים לא גרמו חילול השם. רק פעמיים. לא יודע מה, זה דבר מסתרי. אבל זה נכון, שתימן זה ארץ יחסית מבחינת שאר הארצות, הצניעות של אומות העולם, זה לא כלפי חוץ כמו שבארצות אחרות של הערבים. זה ממש היה, כן. האמת היא שכתוב בספר חסידים, זה גם קשור למה שדיברנו קודם על ארץ גושן, הוא אומר רבנו יהודה החסיד בסימן תשע, כמו שמנהג הנוכרים כמנהג היהודים ברוב מגמות. כגון, אם הנוכרים ג'זורים בעריות, כך יהיו בני יהודים הנולדים באותה עיר. שמעתם? הנפקמינה, דהיינו אם רוצים יהודים לבוא לגור באיזה מקום, כדאי להם לדעת להתיישב במקום הזה, שיראו. אם הגויים צנועים, כדאי לכם לגור איתם. לכן פועל, מה פירוש מאבקי יהודים צריכים לצנוע מהגויים? מצד אחד, לפעמים זה השפעה, כי זה יהודים הם מיעוט. אבל יש פה, תראו. מביא פה בשינוי נוסחות מכתבת פרמה, סימן תתקע. בני האדם שמארחים בארץ למצוא מקום לגור, יעיינו ביישובי הארץ באותה עיר, מה עניין הגויים? הם גדורים בערווה. אם ידורו יהודים באותה עיר, גבליהם ונותנים יועשים כדויתם כאותם גויים. כל עיר ועיר כמנהג הגויים, כך מנהג היהודים, שעימם ברוב המקומות. אבל אולי אנחנו חושבים עכשיו יוצא, שאנחנו נתלה את הקדושה והשנאות של אבותינו ועל הגויים. לא, זה לא ככה. כנראה, לפי איך שמסביר פה המפרשים, הכוונה היא, לא, זה לא, לא האנשים, זה לא הגברה, זה החפצה. יש ארץ שהטבע שלה לגדל בצניעות. כמו שיש ארץ מגדל הגיבורים, מגדל החלשים, כמו שכתוב על נחל השיטים, ויש ישראל בשיטים, הנחל של השיטים, מי ששוטט את המים שלו, זה גורם לו, גורם לו לעבירות. לא, לא פירושו שאין לו בחירה, אבל יש לו, בחירה אף פעם לא נשללת, אבל יש לו נטייה לרע. ככה הם מפרשים. זה תלוי בטבע הארץ. כדי זה בילגות בולוג. יש מעיין, מעיין השיטים של לזנות היום. על כן אם הגויים פורצים מעריות או עבירות אחרות, אל תשמעו שהם יהודים, כי זה מראה, זה סימן. מה שהגויים עושים זה מראה שהמקום הזה יש לו תכונות שליליות, ואז כאילו חס ושלום זה ישפיע עליכם, המאבק יהיה גדול, עדיף שתתרחקו מהמקום הזה. דרך אגב, הרבחתי מהמגיד משרים הזה, זה דבר מעניין. עוד דבר נוסף, אתם יודעים כאיש ויכוח על עשרת הדברות, אם לעמוד או לא. בדרך כלל, אצלנו מקובל שיושבים. כמו שיושבים בכל כך התורה, גם עשרת הדברות יושבים. רובם כחולם, רוב כחול המקומות. יש כאלה עדות שאשכנזים בלב הכל עומדים בקריאת התורה. חלק, ספרדים גם יושבים, אבל בעשרת הדברות הם עומדים. יש בזה ויכוח גדול. האם זה ראוי או לא? יש כאלה אומרים לא, עשרת הדברות, צריך לכבד את זה. יש כאלה אומרים לא. יש תשובת הרמב״ם, שמפני תרעומת המינים, כשרצו לתקן קריאת עשרת הדברות בכל יום, כתוב בגמרא בברכות, לא רצו שיתקנו את זה, כי המינים יגידו שרק עשרת הדברות נאמר מפי הקדוש ברוך הוא. אז חס ושלום, המינים עלולים להתפלפל בזה. למה אתם בעשרת הדברות, כמו שהגמרא אומרת לגבי שלא קבלו את עשרת הדברות בכל יום, אז ככה אותו דבר לגבי עמידה. ככה הרמב״ם אומר. אז מצאתי לזה חיזוק פה, בספר הזה, מפי המלאך המגיד. הוא אומר דווקא למדלת, בראש הגזרה. תיזהר לעמוד, אבל הוא מדבר על לפי מנהג של אשכנזים, אבל זה לממל יראה לדידן. תיזהר לעמוד בקריאת כל הפרשה מחר, ולא רק בעשרת הדברות. כי מעין מן הגבורים הוא. הוא אומר לו, אלה שעומדים בעשרת הדברות, הוא לא רוצה להגיד, אולי לפגוע בכבודם. זה מעין מן הגבורים. זה ממילא נלמד לשיטתנו שיושבים, הוא אומר לו תעמוד כל הזמן, לא רק לעשות את הדברות, אז אל תעשה, במילא, אל תעשה זה משהו שייחד את העשרת הדברות כמשהו יותר חשוב. האמת היא שאם היינו יכולים לעמוד כל קריאת התורה היה טוב. למה לצערנו אני חושב נרדמים בקריאת התורה. ונו, מה אלה אשכנזים עומדים? אין להם תרגום, אבל אם אנחנו, זה טרח סבור. הם יעמדו כל הפרשה. טוב, צריך בכל אופן חיזוק.
השאלה
אם נרדמים
זה
מיצר הרע
או
שבאמת עייפים,
אז
אחרי שישנו
לילה שלם.
אחרי לילה שלם
בכל
זה, יצר הרע
ממש
גורם
לילדים.
זה לא זה, זה מתוך חסר תשומת לב. אפשר להתגבר, זאת אומרת, וזה שאם אדם ישן, אז הוא לא אמור לישון, לישון כעת. אבל כנראה עשה זה שהוא יושב, זה מרדים אותו. אז צריך אולי לעשות איזה עצות, ככה לא לשבת בצורה, ככה, בהסיבה, או דברים ש... אלא בצורה ש... לא הרבה תמות, כן.
אחד יחיד שרוצה לעמוד, כולם
יושבים,
הוא רוצה
יחיד,
הוא רוצה לעמוד,
כל כך. זה גם כן, זה בעיה. כמעט שזה אסור, לא דרך ארץ. לא דרך ארץ, נכון, זה קשה. כן, אבל טוב, לפעמים שעומדים כשאבא עומד, אבא קורא, אחים, יש התערערות. אבל מי, אולי אם ירצה לעמוד לזמן מסוים כדי לעורר את עצמו. אם אדם שמרגיש, לעמוד, אם הוא במקום צדדי, יכול להיות, אם זה לא יהיה בולט, שום שני מנהג הציבור. ולא דרך ארץ לעמוד, לא יעמד בין היושבים ולא יושב בין העמדים. זה לא אסור, אין בזה לא תתגודדו, אבל כן. אפילו
שיש בזה מעלה.
אפילו שיש בזה מעלה, נכון. אלא אם כן הוא רואה שהוא תמיד נרדם וזה לא עוזר לו כלום, אז יסביר להם, תשמע, אני עומד, אני אין לי ברירה. אולי ככה שלא יחשבו שהוא יהורה או שהוא משנה ממנה כלהם. שיבין שיש לו איזו סיבה פרטית. מה שאמרתי, כל ההקדמות שאמרתי בקשר ל... נוסח התפילות של אבותינו מימי קדם, רבי אברהם נדף כותב את זה, ושמה בספר ספור לאברהם, אומנם יש שם קצת טעות, הוא חשב, מביא שם לפני כן את מה שכותב, רוסלת בוסטן על הזהר, מה שמעריץ מביא לגבי השכיבנו, איגרת גן השושנים, שהוא שמע, או שהוא הביא ראייה, שהוא עשה סדר תפילות, והוא רצה לקבוע שכיוונו, אם יהיה לחתום באמצע, ובסוף, ובריכה, היה נידון איך, איך לנהוג. הרי ג'ואל ישראל, שבל עמי ישראל לעד, המלך, אז הוא מביא שמה, הוא חשב שזה חכם תימני, והיה בטוח בזה. עד ככה שהוא הביא ראייה, שהנה תראה שאפילו בזמן בחיי הרמב"ם, טוב, זה צריך לדעת, זה טעות. המחבר שבוסתר לנזן הוא לא תימני, זה רבי יוסף בן עקנין, תלמיד של הרמב"ם. הרבה טעו בזה, לא ידעו, ועשו מזה, בנו על זה כל מיני דברים. אבל מה שהוא כותב, מה שאמרנו קודם, זה הוא כותב המסורת שהייתה בידו, וזה מה שאמרתי, שיש מסורת של כמה תלמידי חכמים, יש כאלה שמכחישים את זה, את השמועה הזאת, אבל הרבה אומרים, אולי אני לא מדייק שאני אומר הרבה אומרים, יש אומרים שאת השמועה הזאת, שיש להם מסורת, שהנוסח שהרמב"ם כתב בסדר התפילות קיבל את זה מיהודי תימן, ועל זה דיברתי בשיעור הקודם, ורק רוצה פה ליישר כמה הדורים. אמרנו שמה שכותב בסידור פה על הרמב"ם, מה שאמרנו, נגד מעריץ שמביא ראייה, שזה לא נכון, הוא שולל את זה מכל וכל. הראייה שבשאלות ותשובות ששלחו חכמי תימן לרבנו אברהם בן הרמב״ם, הם אומרים כל מיני נוסעות שאין אותן בנוסח של התימנים, והם היו כן נוהגים אותן, כמו באחד מגביה שחולים, או היה בלשון רבים אלוהי הנשמו של נוסע טובונו, המעביר שינו מעינינו של הסמטונו רואים, או כל מיני דברים, איזה מין נוסחות שהם היו נוהגים, או ברכות השחר, אם להגיד את זה, אלה שלא התחייבו בהם. ורואים שהם מתווכחים עם רבי אברהם בן הרמב״ם, והוא עונה להם, ובסופו של דבר התקבל דעת רבי אברהם בן הרמב״ם. אז אם כן, רואים שהיה להם מנהגים אחרים. אז לכן הוא טוען, המציאות זה הפוך. שזה המציאות האמיתית, שהמנהגים אז היו שונים, ובסופו של דבר הם קיבלו מהרמב״ם את כל המנהגים והנוסחות, מה שיש לנו. ואמרנו שזה לא נכון, ההוכחה היא לא, ההוכחה בכלל היא לא, אין מקום להוכחה, בגלל שאלה ששאלו את השאלות האלה זה לא מחכמי צנעא, אלא מחכמי שרעא, דרום תימן. אז מובן, שמה, והראיה שבאחת השאלות הם אומרים שבארצם אין מיני דגן, ולכן הם חשבו שסברו, הביאו ראיות שאפשר לברך על זה ברכת המזון, ושזה אצלם זה הלחם. ככה כמו אמן שהיו אבותינו במדבר וכולי וכולי, אז הראייה המקומות האלה זה רק דרום תימן. אז אם כן, אין, יוצא, יכול להיות שהמנהגים של המקומות האלה אז היו בעבר שונים, היה להם מנהגים אחרים, ולא ראייה על המנהגים של מרכז תימן. ההוכחה היא לא, אי אפשר לבנות על זה, אי אפשר להחיש את זה מכוח הטענה הזאת. דרך אגב, למה לא גודל שם החיטה? שרעב, עדן, זה מקומות מאוד חמים. מאוד חם, אז הצבע של הקרקע לא מגדל חיטה. בוא מורי סיפר לי, כשהיה בסנעה, השרעבים היו בתימן הולכים זרועות גלויים. כי חם אצלם, אז הם הולכים רק עם טלית גדון. טלית גדון וסדין שקושרים למטה, אבל היו הולכים גלויים. זה אומר לי שכשישבו ולמדו, אמר אברהם בדיחי, אחד הרבנים החשובים בתקופה האחרונה. אמר לו, פתאום מישהו שואל אותו, אמרי, נודי שם המסכת מגילה, פוחח לא יפרס על השמע. אז הוא אומר, אלה השרעים האלה, שהם אומרים, זה פוחח, אחרי, שאלה, עמד אותם להיות שליח ציבור, לעמוד, אנחנו הולכים, והם גלויים. אז הוא אומר, מה מורי ענה לו? הוא אומר, סקוט, הוא הקשר מנק. הם השרעבים אנשים בשביל ישראל ויראת שמיים. הם רואים להיות שליח הסבור יותר ממה שאתה. בכל אופן, לברר את הנושא הזה של קבלת הנוסח התפילה, זה נושא עמום. הנושא, יש בזה הרבה סתירות, הרבה קושיות, וגם אמרנו, הבנו שבדברי המעריץ בעצמו יש סתירות. מעריץ כותב לגבי ברכה מעין שבע שהיא ג'ופה ג'זורו מהרמב״ם. במקומות אחרים והמהר"ל כותב שהם זה מנהגים של אבותינו מימי קדם. למשל, לגבי קריאת ההלל, אומר מנהוג זה מן הגדמנים דגדמנים, מימי חורבן הבית, נמקובל ביודענו מאבותינו. שכל מנהגותינו הוא מעניין הטבלו מימי חורבן הבית הראשון. זה לגבי הלל כתב, בעץ חיים וגם פשוט. מוסף ראש השנה, מנהוגנו זה, הרי אנחנו עושים בלי לחש. מן הגדמנים דגדמנים, כמעט מימי החורבן, כמו שהוא מגובל ביודענו מנהגי אבותינו. אז רואים שהמערץ לא... זה לא כעוד לפני הרמב״ם בהרבה, מימות החורבן. לא, האמת היא שהראשונה בזה שזה לא קשור לרמב״ם. אבל ההלל, אולי זה בא מהרמב״ם. הרמב״ם הרי כותב שבכל המקומות ראיתי מנהגים שונים. אז לכאורה, אם לא נגיד שהכוונה רובם ככולם. אמרנו עוד ראיות לזה, כי במשנה תורה, הרמב״ם כותב נוסחאות אחרות מפירוש המשנה. אז מה השתנה? כאילו זה מחזק שהרמב״ם קיבל כשחיבר משנה תורה נוסח אחר, זה לא הנוסח שלו. למשל דוגמה, פירוש המשנה במסכת ברכות, פרק המשנה ב', הוא אומר בקיץ אומרים בורכנו, בחורף בורך עלינו. מי זה? זה נוסח של הספרדים. ובעצמו הרמב״ם כתב את זה. האשכנזים אומרים תמיד בורך עלינו, אנחנו אומרים תמיד בורכנו, וספרדים עושים את ההפרש, ובעצמו פירוש המשנה כתב. נוסח תימן, וגם בקיץ בחורף בורכנו, ככה הרמב״ם כותב בחיבור. אז ראיה לכאורה, מה פתאום הרמב״ם שינה את דעתו? לכאורה זה מחזק את אלה שאומרים שהרמב״ם קיבס את הנוסחות של כל הארצות, ובדק וברר והחליט שהנוסח של התימנים הוא המקורי, ואת זה כתב בחיבור.
לגבי ההלל, אין שינוי, אני חושב שיש שינוי בין המנהג של מה שכתוב ברמב״ם. מה? לגבי ההלל, או לחוקי עדיתני.
כן, אולי דבר אחד.
אם הייתי
כל מיני,
אז
הסוכנית הוא מקבל הכל. לא, נכון, אז זהו. לא, הנה כאן, עוד מעט כזה. לפי מה שנגיד בהמשך זה יתיישר. מצד שני, יש סתירות לזה. לפעמים המהר"ל כותב, זה גרסת הרמב״ם. למשל, למעלה הרב לא אומר, זה גרסת הרמב״ם. כאילו, משמע שהמקור הוא זה הרמב״ם. הרמב״ם בעצמו כותב בסדר התפילות על נפילת פנים מנהוגנו להתחנן כך וכך. לכל תפילה הוא כותב מנהוג פשוט בעירנו. בכלל, איך יכול להיות שהרמב״ם בכתב יביא נוסח תפילות והמקור שלו מיהודי תימן, ולא כתב מאיפה יש לו את הנוסח הזה, לא יכול לכתוב שם כמה מילים, מאיפה בא לך הנוסח הזה. אבל הפליאה, בכל מקרה משהו פה תמוה. אין ספק כי הנוסח הזה לא היה נהוג בזמן הרמב״ם במצרים, כי כל הסידורים שיש במצרים מהתקופה ההיא זה נוסח אחר. אז מאיפה בא לו הנוסח הזה? ופלא על פלא שהבן שלו רבנו אברהם ספר המספיק, נתפס בשביל תשמעת, יש לו מנהגים לא כמו, מנוסחות לא כמו אבא שלו. לא ברור, יש פה משהו תמוה. למשל, לגבי מה אנחנו יכולים לעשות בגובה המשפט, האם הגרסה, ברוך אותו שם, מה לא יכול לעשות, אם נחזור על זה, אז שאלו את רבי יהושע נגיד, כשהם אומרים, בחיבור יש סתירה, וגם אצלנו יש שתי נוסחאות. רבנו סעדיה עדני, יש לו פירוש על הרמב״ם, הוא כותב, ברוב הסידורים בעל התימן, החתימה של ברכת הג'מאן, זה על הג'מאן או הפרי הג'מאן, כי זה רוב הגאונים. לא כמו הרמב״ם שאומר על הארץ ועל פירותיה. אז איך הם יושבים את כל הסתירות האלה? לכאורה רואים שיהיה להם נוסחאות אחרות. אני רוצה להקדים משהו שכותב אבן ספיר. מצד אחד, הרעיון הזה להגיד שהרמב״ם קיבל את הנוסח מיהודי תימן, זה נשמע דבר מוזר. כאילו, זה נשמע כאילו זה המצאה, זה דבר תלוש. איך הרמב״ם על ספר התורה כותב מבן אשר, כותב את המקור שלו. פה יביא נוסח תפילה ולא יכתוב מאיפה המקור שלו. אז לכן אני מקדים את אבן ספיר, חלק בית עמוד בית, בהערה. הוא כותב ככה, ראיתי וניסיתי בדברים רבים, אשר בהשקפה הראשונה הם נראים כהפלגה והגזמת שקר. ברגע הראשון נראה, שטויות זה. גוזמה, שקר, מישהו כן, המציא. גם פה יכול להיות, אני לא שולל את זה, יכול להיות שהשמועה הזאת, מישהו עלה לו השערה כזאת, ושמעו את זה, והתחדש משהו כזה. אי אפשר לדעת, אני לא, אי אפשר לקבוע מסמרות, כי הדברים האלה כבר מאות שנים עברו, ואי אפשר לדעת דבר ברור. יכול להיות, גם פה, אולי. אומר, אחר כך נודעתי כי שורש דבר אמת נמצא בעמו. על כן אמרתי, טוב לי להאמין, בצד מה? ואבי מקראוני פתי. לפעמים האדם אמר, אתה לא, איך אתה מאמין לשטויות? ולא, התברר לי הרבה פעמים שהשטויות האלה בסוף התברר שזה כן אמת. למען הכיר, כי לא את אשר ירחיק השכל בהשקפה קלה, הוא מרוחק באמת. טוב, אז זה יסוד שחשוב לדעת. מה שנראה לי בכל הסיבור, מה שנחשב בכל הסיבור הזה, כדי לא להחש את כולם, לקיים את דברי כולם. דיינו. אי אפשר להגיד שלבתימן, בזמן הרמב״ם, כל הפסקים שלהם התאים בדיוק לרמב״ם. כל הנפסאות שלהם התחיל בידי לרמב״ם. ומצד שני, אי אפשר להגיד שהרמב״ם מביא את הנוסח הזה ולא יודעים מאיפה, על סמך מה הרמב״ם כתב את הנוסח הזה, בזמן שאין את הנוסח הזה בשום מקום בעולם, ובסופו של דבר הנוסח הזה קיים רק אצל התימנים. ובזמן הרמב״ם, אז מאיפה הבאת את הנוסח הזה? אז צריכים להגיד שפה, התימנים והרמב״ם משתפשפו אחד עם השני. דהיינו, היה הקבלה ביניהם. ברוב הדברים היה ביניהם דמיון, חלק מהדברים. עכשיו, הרמב״ם לקח את הנוסח, שעל בירר את הנוסחאות של כל הארצות, צריכים להקדים, אין ספק שבזמנם היו שינויי נוסחאות. כבר אצל הגאונים, רב עמרם גאון, רב סעדיה גאון, רואים שהם בעצמם מביאים שינויי נוסחאות, ורואים שיש שינויים. אז לא יכול להיות שהרמב״ם יכתוב נוסח כמו הלכה למשה מסיני, ברור לך ככה זה הנוסח. על כל כך שהרמב״ם היה צריך להכריע. אז כנראה שיש שורש אמת בדבר הזה, שהרמב״ם קיבל נוסח מיהודי תימן, והרבה הרבה דברים שהיו שם, שהיו נראים לו אמיתיים, הוא קבע אותם, הוא השווה את זה לכל מיני דברים אחרים, ובסופו של דבר הוא חתם את זה. בסופו של דבר הוא החליט מה הנוסח, ולכן גם יהודי תימן בסופו של דבר מייחסים את הנוסח לרמב״ם. ההחלטה הסופית הייתה שלו וקיבלו את זה. האמת היא שבתקל אל עצמם, הם גם מייחסים את זה לרמב״ם. המעריץ בעצמו מביא. הקדמה שמוסד לי בתקל הקדמן, ابتدي ان اكتب جميع الصلوات والبروخات المحتاج الينا مرشيد شنا على هرجنا الذي وضعها الجوان الكبير عمود علمه في لام يا شباب مرنا ربنا موشي موشي كان اذا مر بفراش الذي وضعها الجوان ماذا وضعها شيء كباوته ارمب اذا فروشو ش الرمب بدكت النسخ احليت على دبرين مسيا مشي كان اذا بميلين حيرات يتفوا خفيفه ودميون بين الدبرين חלק מהדברים התאימו, חלק מהדברים לא התאימו, אז לכן הרמב״ם קיבל מהם, הם קיבלו ממנו, אבל יש דברים שלא קיבלו, יש דברים שהרמב״ם לא הסכים, יש דברים שהם לא הסכימו, אבל סך הכל ברוב הדברים הייתה התאמה, כמו בנושא של הנוסח, גם בדברים אחרים. אבל היום אנחנו כבר אין לנו ידיעה מה היה בדורות הקדמונים, אלא זה מקורות מפורשים, ממילא הדברים הם סתומים וחתומים. אז לכן, אבל סך הכל יש גרעין של אמת בדברים, ורק צריך, איך אומרים, לא לקבל אותם במלואם. אז זה מסביר, מצד אחד קיבל מהם את הנוסח, מצד שני הוא גם היה גדרים שהיה צריך להכריע, אז הוא קיבל מהם, הם קיבלו ממנו, ופחות או יותר בזה בכל המקום בשלום. דיינו, לא שזה היה, שהוא לקח את זה בצורה מוחצת, אלא שהוא קיבל מזה הרבה דברים, והם קיבלו ממנו הרבה דברים, בסך הכל למדו ממנו והוא למד מהם, וכנראה מעוד כל מיני מקורות.
זה לא צריך להגיד שהשרעה
מנהל הנוסח. לא, להם, לא, אי אפשר להגיד, זה אי אפשר להחיש. לפי השאלות שלנו, לא משאלה נוסח אחר, הם היה להם מעיקר לנוסח, בסופו של דבר גם הם הסכימו לנוסח הזה. נכון, למה הספרדים לא קיבלו את הנוסח הזה? נכון, גם ספר התורה הספרדים לא קיבלו רק את התימנים, זה דבר מעניין. ספר התורה של הרמב״ם התקבל רק אצל התימנים. הנוסח התפילה לא התקבל אצלם, המשיכו את הנוסחאות שלהם. למה התימנים החליטו יותר להידבק ברמב״ם? נכון, זה בכל מקרה זה שאלה.
אנחנו
לפי הערים
התפילה,
טוב, זה לפני 400 שנה, אבל גם לפני 500-600 שנה הם לא הלכו כמו הרמב״ם. הספר התורה הם לא עשו, הם לא, רק התימנים שהחזיקו יותר מהרמב״ם וקבעו את זה לעיקר, ויותר נכון, כנראה שבאופי של התימנים הוא יותר לשמור על מנהגים של הקדמונים. זה מה שראינו קודם בספר המחשבה. לא שינו את לשנה, כל הדורות הם עקביים. מובן, לפי מה שאנחנו רואים זה מיושב. שכיבה שזה בעצם הנוסח שלהם היה מדורי דורות, אומר להם, החזיקו בזה יותר מאחרים. אבל בספר התורה אמרנו, אין ספק שהם שינו, והחזיקו בזה יותר. אז התימנים כאלה יותר דייקנים. רואים גם לפי העתקות של הרמב״ם, שהרמב״ם בעתקות של התימנים יותר מדויק משאר הנוסחאות. וזה ראיות, כי זה מתאים לכתיבת של הרמב״ם עצמו, כשמצאו בגניזה. אז, אז כנראה זה, זה, תכונה של התימנים של דיוק. דיוק ולשמור על המסורת הקדמונים, כנראה שהשורש של התימנים זה לשמור על המסורת, זה חזק יותר מעדות אחרות. לכן אני מחזיקו בדברים של הקדמונים, אחר כך לא את הכל, יותר מהכל. ולצערנו גם לא כולם. אם לא היה לנו את מעריץ, זה לא, לא היה משתייר. אבל העניין לשמור על המינור הקודום אצלנו חזק יותר מכל העדות. ולכן אני אומר לה, זה אישים דורות על גבי דורות וזה נשאר עד היום. לגבי הנוסח הבידוי, מעריץ כותב בעץ חיים. מעריץ כותב בעץ חיים דף פור, ליל כיפור. עד כאן נוסח הבידוי בתקלל ובהורמו כתיב ראשונות ונושנות בסדר התפילות. באשכנז נוהגים לומר על חטא על סדר א' ב' ומפרטים בו החטאים וכן כתב הרמב״ם וכן כתב הרמב״ם. ובספרד אין נוהגים לומרו. גם הרד"ק כתב שככה בספרי הרמב״ם. אומר המעריץ ככה, ליבי אומר לי שאולי איזה מעתיק כתבו לסדר אבג'אד בגיליון הרמב״ם וסבר המדפיס שהוא לשון הרמב״ם והכניסהו בפנים בתוך דברי הרמב״ם. המעריץ אומר, הרמב״ם לא כתב איש הרי בנוסח של הוידוי, אנחנו אומרים, אצלנו זה קצר. על חטא שחטאו נכון נכון בשגוגו, בזודן, בסדר. בעדות אחרות יש להם את הנוסח לפי א' ב'. וזה כתוב ככה ברמב״ם. אומר המעריץ, לא, הרמב״ם לא כתב את זה. מישהו, כתבו את זה בצד, ומישהו העתיק את זה בגיליון, ואחר כך חשבו שזה מהרמב״ם והכניסו את זה בפנים. על סמך מה אני אומר את זה, איך אפשר להשערות כאלה? מה שאומר לו, אני ליבי לא אומר כן, לפי שספרי הרמב״ם שביועדנו כתיב את יוד, מקובל ביועדנו שנעתקו מספר יוד שכותב רמב״ם בעצמו. ולא נמסור בו עם תוספת ביטוי זק בסדר אבג'ד. וגם כן, מטעם שהספרדים לא נוהגו כן. ואילו היו כתוב מעיגרו בספר הרמב״ם, לא היו נמנועים מלא אמרה. אלא הוא בדי שכן. אמרתי מה שלושה דברים. א', הוא אומר, הספרדים בעבר לא היו אומרים את זה. אז מישהו רשם את זה בגיליון, וחשבו אחר כך שזה חסר, יש לימוד בזה. זה אמת וצדק. ברוך השם, בזמננו יש את הרמב״ם פרנקל. זכינו בדור שלנו. לחסוך לנו את כל התלונות, שהדפיסו את הרמב״ם מוגה. זכינו מה שדורות על גבי דורות לא זכו, מאות שנים. בדור שלנו שהדפיסו את הרמב״ם מוגה, לא רק על פי כתבי התימנים, גם על כתבי יד של איש את הספר המוגה שהרמב״ם חתום עליו, שזה לא מתימן. ועל פי כל מיני מקורות אחרים, פה בנושא הזה כל הכתבי יד משתווים. לא רק זה של תימן. שאין ברמב״ם את הנוסח הבידוי של א' ב'. אז התברר למפריע צדקת דברי מעריץ, שהרמב״ם לא כתב את זה, ושום כתב יד זה לא מופיע על הנוסח הזה, רק המדפיסים הוסיפו את זה, לפי המנהג שלהם. אז הרמב״ם מעריץ אומר, אילו היו כתוב מעיגרו בספר רמב״ם, לא היו נמנעים לא אמרה. לכאורה, פה גם רואים שהמעריץ אומר שאנחנו, הנוסח שלנו לקוח מהרמב״ם, כי אחרת מה פה רמב״ם, אז זה לא המנהג שלנו. אבל אני חושב שהכוונה ככה. לא, אני חושב שלא ראיה. גם אם אבותינו בימי קדם לא אמרו את זה. והנוסח שהרמב״ם לקח מאיתנו, רק הרמב״ם החליט כן להוסיף את זה. אבל אם הרמב״ם החליט להגיד את זה, אמרנו שהרבה דברים אבותינו קיבלו מהרמב״ם. יש דברים שהרמב״ם החליט. יש דברים למשל שהרמב״ם תלוי באיזה עניין בגמרא. דוגמה, אם צריכים להגיד, מעין חתימה סמוך לחתימה. מחלוקת שמואל בפומבדאי, בפסעין ובפומבדאי. אז נפקא מינה, למשל, בברכה, שברכה מבדיל בין קודש לקודש, כשחל יום טוב יום ראשון. הרמב״ם סובר שלא. אז הרמב״ם לכן לא מביא את הנוסח הזה. לפי הרמב״ם הנוסח הוא כמו הבדלה רגילה. כל ההבדל הוא רק המבדיל בין קודש לקודש. כל התוספת, מה שאומרים שם בסוף, ובין עם השביעי, הג'ודו והקודש, לא כתוב ברמב״ם. אז אם כן, והבדלת הרמב״ם בקדוש ידו, מעין חתימה סמוך לחתימה. זה רק בנוסח שלנו. הרמב״ם מוחש שההלכה שלא צריך. הרמב״ם פסק לא כמו פומבדאי. אז במילא, אבותינו, מובן, יכולים לזה ויכוחים בהלכה כמו מרכבה. פה, גם אם אבותינו במקור, לא היה להם את זה בנוסח שלהם בווידוי, אם הרמב״ם כתב את זה, אז לא היינו מנעים מלאמרו. מה פירוש? מה אכפת לנו להגיד את זה? הרמב״ם כתב את זה, למה לא תקבלו? איזה סיבה יכול להיות לאבותינו לא לקבל את זה מהרמב״ם? אפילו שזה לא הנוסח שלנו. לא גרם מפיוט להוסיף את זה. אם הרמב״ם אצלו זה חשוב, אז למה לא נורים? בתורת הוספה, לא, כי זה לא נקרא שינוי מטבע. את זה יכלו לקבל מהרמב״ם, זה ההוכחה של מעריץ. מובן, אז בקיצור יוצא שזה לא, אין פה סתירה ולא הופעה. היה מקום לקבל את הנוסח של הרמב״ם, כי אין סיבה להתנגד לזה. זה לא ברכה שזה שינוי מטבע ברכה. אז למה לא תגידו את זה? הרמב״ם אומר, במילים אחרות, התחשבו חכמי תימן ברמב״ם, גם בדברים שאבותיהם לא נהגו, הם ראו שיש סיבה לקבל את זה. כמו שקיבלו פיוטים במשך הדורות, אז למה לא תקבלו את זה אם זה דבר טוב? אלא מה, אין את זה ברמב״ם, אז הם לא החשיבו את זה, לא התייחסו. אני חושב פחות או יותר הדברים ברורים. רק נסיים מה שפה נגיע את העניין הזה, אני רואה שהזמון קוסר, ואני כבר, כן, אז אני אגיד בקצרה. וכמו שאמרתי, הסידור הזה נגד הרמב״ם, שיש פה, כבר דיברתי בזמנו, איזו שגיאה חמורה בדף שע"ז, בקשר לקריאה של קריאות התורה בפסח, שזה נגד הגמרא, טעות בהבנה של הרמב״ם. זה רק עוד שתי הערות קטנות. טוב, אולי לא כדי שנדבר על זה, כי זה חבל נפסיד את העיקר. אז נשאיר את זה לפעם אחרת. לכל זמון, איך אפל חבר סחר לשמי. אתם רואים פה, ברוך השם, זכינו שיוצא שטר כתובה. ידידנו הרב ניר טיירי עמל בחודשים האחרונים להדפיס מהדורה חדשה של הכתובה. לפי מה שהיה בעבר, מה שדיברנו בספר טופס כתובות, ותרום אחורה, אכלים מתואר. החידוש העיקרי, זה לא רק העניין החיצוני, שזה גם חשוב מבחינת לכבוד שמחת החתונה, זה חשוב ש... כן? עוד מעט אולי נראה את זה, אבל מה שמבחינה הלכתית חשוב פה, בכתובה הקודמת קצת נוכחנו לדעת שיש קושי להרבה רבנים שהם רגילים לכתובות אחרות, קל להם למלא כמה דברים. בכתובה שלנו צריכים להיות תלמידי חכמים גדולים כדי לדעת למלא אותה. כל הפרטים, הרבה לא הבינו מה זה עינוי מזבח הסבודו, 20 זוזים, 5 זוזי, את כל החישוב של 200 זוז, שזה כסף צורי, שזה שמינית מהכסף, מה למלא. אמנם מצד אחד יש את ההוראות למילוי הכתובה, אבל כשהרב בא לחתונה וצריך למלא כתובה, צריך להתחיל ללמוד, ואולי אם יביאו לו את זה כמה לפני כן. הוא הרגיל למלא את השמות ואת הסכום וזה, פתאום דברים שהוא לא מכיר, פתאום הוא רואה איזה שטורת, איזה שנה לשטורת, הוא לא יודע כל בני מינו לזמונו, בקיצור, לא רוצה. אז החלטנו בסייעתא דשמיא להקל על הממלאים של הכתובה, מה שאפשר לזה, אז בכתובה עצמה זה כבר מודפס. כלתו בתולתו, עשינו זו יחמשות. להשאיר ממש את הדברים העיקריים, את השטרות אי אפשר, אבל דרך אגב זה אחד הדברים המיוחדים שלנו, כמדומני שאין כתובה כזאת בעולם. בשטר הכתובה, שיהיה את העניין של השטרות, שיהיה את החשבון כמו שדיברנו על זה, הרבה חושבים שזה מיותר או דבר שעבד עליו הכלח, סיברנו שזה לא נכון, העניין של השטרות, זה לא אלכסנדר מוקדון, זה רק הסבעה, הסיבה העיקרית זה מאז שפסקה נבואה מעם ישראל, אז לכן זה חשוב מאוד להחזיק את המנהג הזה, וברוך השם, שיגע ועמל על זה, הרב ניר להוציא משהו מיוחד, משהו שבעזרת השם שיהיה לתועלת. כמו שאמרתי, מבחינה חיצונית, זה העניין של הכתובה, רואים בתימן, יש הרבה שעשו כתובות פשוטות. זה שטר, התחייבות ממונית. אבל הרבה עשו את הכתובה מפוארת. אפילו הנה, יש פה כתובה של מעריץ. כתובה של מעריץ כתבה, היא בכתב ידו, עשה קישוט מסביב. ויש כתובות, יש פה למטה ציור של תרנגולים, מה שכתוב, זה סימן של פרי ורבייה, או עופות, משהו. ציור למטה, קישוט מסביב. יש גם כתובות עוד יותר מפוארות ומארצות אחרות. מה כן, הסברתי את זה בספר, בדף רמ"ב. סימן פרי ורבייה, על דרך הנזכר בגיטין, בזמן ונדרש. שמוצאים חתן וכלה ומוצאים תורנגלים, פרור וכתורנגלים, יש פה עריכות על זה. אבל מי שיראה בספר משפט הכתובה, יראה פרק ראשון, סעיף ד', דף קוף פה, פרק ד'. הוא מעריך על זה, למה עשו את זה? למה מקשטים את הכתובה? נהוג בעם ישראל, בכל מקום כמעט, לעתר ולצייר את שטר הכתובה. בפרט בבני עדות המזרח. יש גם אשכנזים, אבל יש גם כתובות עתיקות ככה. ייפוי השטר זה יקרת המצווה, נעשה לשמחת חתן וכלה. זה א', זה מוסיף בשמחה, זה מכובד, אז ככה שיש... אם היו... כן, אבל אני חושב הסיבה הכי פשוטה, אם היו עושים את זה כמו איזה שטר סתם, אם זה לא היה משהו יפה, לא ישום רמה על זה, חס ושלום, היו איזה עלו, טוב, אחרי שעושים משהו מכובד, משהו יפה, גם בתימן, גם אם לא עשו קישוט, אז כתבו אותו גדולות, אז זה נותן להם כאילו את ה... לחזק את ההרגשה של דבר שצריך לשמור עליו. זה מובן. כי זה הרי כל השואים שטוב בלא כתובה, אז אסור לו להתייחד איתה. אז זה מובן. אז דרך אגב, יש היום נפוץ טעות, יש כאלה חושבים שהכתובה צריכה להיות בבית. זה לא נכון. הפוך, כתובה עד שלא תהיה בבית. הרי הכתובה זה התחייבות של הבעל לאשתו. זה כמו התחייבות כספית. שחס ושלום אם יגרש אותה, או אחרי 120, שיתקבל את הסכום של הכתובה. אז על הצד שיגרש אותה, כשחס ושלום, מה שקרה בעבר, שהיה קטטות, ובעל מה, אני חושב שישלם לקח לקח, הוא הולך לקח את הכתובה, קורח אותה, כי זה נמצא ברשותו. אז לכן הכתובה היא לא בבית. הכתובה, הרי זה התחייבות. זה כמו שאתה נותן צ'ק. הלווה נותן למלווה צ'ק. אז אי אפשר שהצ'ק יישאר ברשות של המלווה. ברשות של הלווה, כי ברגע שהוא יסתכסך עם המלווה, יקרע את השטר, אתה נהיה לחייב לחגור. צריך שזה, מה שמקובל בדרך כלל, שהכלה נותנת את זה לאמא שלה לשמור, או לאבא שלה, או משפחה שלה. לא יהיה ברשות החתן, לא ברשות הבעל. ברשות, מי שהיא סומכת עליו, מי שאפשר לסמוך עליו, אבל שמובן, לצערנו לפעמים כתובות נאבדות, עוברים דירה, זה, לא יודע מפנה מפה כתובה, צריך לעשות כתובות דיר רחסה, כתובה שנאבדה. אבל השמירה היא לא בתחום הבעל, אלא בתחום האישה. אז היא נותנת את זה למי שהיא סומכת שישמור לה על הכתובה, לעת מצוא. זה מה שצריך להיות. ברבנות יש העתק, ברבנות יש העתק. כן, אבל כותבים על זה העתק, ועל זה יש ויכוח גדול אם אפשר לסמוך על זה. יש כאלה טוענים של... הרי שתי כתובות אי אפשר שיהיו, כי זה כמו לתת שני צ'קים. אז זה כאן. אז זה רק, אתה חייב שיהיה כתוב על זה עתק. אז אם תכתוב עתק למעלה, אז אפשר לגזור את זה, וזה יהיה רק שטר מקורי. אז מובן, צריך שיהיה עתק בגוף השטר, כדי שלא יהיה אפשר להשתמש בו ולהוציא ממון שלא כדין. אבל השאלה לפעמים, אם זה נקרא, שזה נקרא בהישג יד הכתובה, צריך שזה יהיה ברשותה. יש בזה, בדרך כלל נוקטים שלא מועילה את הקשישי ברבנות, בשעת הדוחק. מנהג זה נכון, איפוי השטר ויקרת המצווה נעשה לשמחת הנכלה ולסימן הטובה. ולכן העיתורים, עיתורים של לברכה ושל כבוד החתן והכלה, אפילו שזה בעצם רק התחייבות, אבל זה כמה שחזל תקנו כתובה, אז עשו את זה, זה מצווה, זה אילי ואני הוא. בקיצור, יש עניין שכתובה תהיה נאה ומקימים בזה, זה אילי ואני הוא. אז ישר כוח לרב ניר שישתדל להוציא דבר יפה ומתוקן, גם מבחינה הלכתית. רואים הכל פה מוכן, אבל תראו לכם שעבר הרבה הגאות והרבה תיקונים, ולא רק השינויים שאמרנו שיש כמה דברים שמילאנו אותם כבר בכתב יד, שלא יצטרך למלא אותם, יש גם בהוראות עצמם, תיקנו והוספנו כמה פרטים בגוף ההוראות, ברוך השם, אני חושב שזה יהיה לתועלת.
גם הכיפול,
שהכיפול יהיה לו על הכתב. כן, גם וגם ככה. כן, נכון. זה... צריך לשים לסוג של עניין, שיתפה את הכתב, שיחזיק. זה, יש הרבה דברים שצריכים לחשב לפני שהם מדפיסים דבר כזה. ברוך השם שזה בידיים נאמנות. ירבו כמה טוב, ירבו כמה טוב בישראל. ايه بره بزين يا عمرو سامي على وجهه وانا خلاص قاعد كده شباب طلعوا بره كل 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 شيء جدا ونا مش عامل ميدا امين هذا بره مش مره هاي بره هذا مهري بي بقولك بس ظهري صبر شيء ما ده خلاص ترى لكن ارى متى تقعد بس مش مره هاي لكن انا بدي اجي قبل صيام يا ولد يوسف انا رموش ايه ايلاديم سارة وابراهام بنين לכבוד הילדות.
עירית בציון.
רול בחמים.
הם
ילדה.
רולים בן לחמים בשמחה של כל יום לפתוח רולה.
בבקשה רחוי.
מהרי הרגוח.
כן, יהיה בן מוריסן שלו וכיבד על השם שלה, בורי ושלם. כן, ברוך הוא זה, ברוך הוא עזי עליה.
אמן.
מכל דרום המזג הסלם. אמן. נמצא לכם הלב מניעה ותלמוד תורה.
אמן.
מי גדלן לעבור הולד ואולד. אמן. כל מי שלא לפה הולד בחם לטובו.
אמן.
יהיה מקור הולד ומדרו שכל זו ודן, אי מראו וחייבו שבו ורבו אשתן ולבי אבו. כן, אי רוזן נמרו, אמן.